אני גל אביר.
אני עמרי גרוס.
אני אסף רם.
אני יונתן פסוק.
אני עמית בן זאב.
אני חי חביב.
אני אברהם דבורה.
אני עמית לנדה.
אני דורון פודלובסקי.
ואנחנו
אנחנו
גיקלופדיה.
זה היה מוגזם.
אתם מאזינים לגיקלופדיה המשודרת.
שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של הגיקלופדיה המשודרת. אני דורון פודלובסקי ואני שמח מאוד ונרגש לארח שוב את אחד האורחים היותר מעניינים שלי. אם אתם לא זוכרים, היה לנו הקלטה די מזמן, דיברנו על D&D ואני שמח שוב לקרוא לו, ינאי גור, מה שלומך?
יכול תמיד להיות יותר גרוע, אתה יודע שאתה שואל.
זה תמיד נכון, זה תמיד נכון. בתוכנית הזאת אנחנו הולכים להתייחס לתאריך ספציפי, החמישי בנובמבר, אנחנו מקליטים בשישי לנובמבר, פספסנו ביום אחד, לא נורא, אתם תקבלו את זה הרבה אחרי. אבל עדיין אנחנו נדבר על החמישי לנובמבר, שזה יום די מעניין לגיקים בכלל. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל בחמישי לנובמבר גם דוקטור בראון המציא בעצם את מכונת הזמן, הוא נפל חטף לו כבר ראש.
November 5, 1955.
Exactly. ומרטי מקפליי, המכונה תמיד מכוונת אותו תאריך, והוא גם חוזר אליו בתאריך הזה כדי שיחזיר אותו back to the future. אבל זה לא תאריך שמתכוונים, גם לא יום גיא פוקס, שגם בחמישי בנובמבר, remember the 5th of November.
למרות שאפשר לדבר גם על זה אם אתה רוצה.
אפשר, כן, אבל בוא נעגל את זה לתוך תוכנית אחת, שיהיה לנו מסודר ויפה. אז אנחנו בעיקרו מדברים היום על יום המבוכים והדרקונים הבינלאומי, שגם הוא בחמישי בנובמבר, וזה באמת הסיבה שינאי חוזר אלינו, כדי להמשיך את הסקסטת על מבוכים ודרקונים, למרות שינאי לא יודע רק את זה, יודע עוד דברים רבים, אנחנו נזמין אותו בצורה מסודרת גם לדיונים אחרים מעניינים ופורים.
בהזדמנות נדבר על כל הצבעים השונים של סוכרת הג'לי בינז.
אוי, זה האמת? זה רעיון לא רע בכלל.
יש לי את כל התפריט המלא מה אתה רוצה.
כמו שאמרת, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר בעצם האם ממה שקראתי לראות אם זה נכון, אם באמת סדרות כמו Stranger Things ומשחקי הקאסט של HBO הם איזשהו פקטור בהעלאת מודעות למשחק ה-D&D. ינאי איתנו טעימה קצת ממערכי משחק, קצת פיקנטריה אולי, ממפגשים שערך לאחרונה, אז יאללה בוא נתחיל. אז כמו שאמרתי, 50 נובמבר, ינאי, למה היום הזה בכלל? למה מציינים אותו בכלל?
אני שמח ששאלת את השאלה הזאת, ובכן. מחקריי מראים כי סתם. בחמישי לנובמבר 1974, גארי גייגקס הוציא את ה-D&D הראשון, בעצם את המשחק הראשון לשוק בארצות הברית. זה היה משחק מהפכני, כי הוא היה המשחק הראשון שהוא לא משחק קופסה, הוא לא משחק שולחן, שיש עליו לוח וצריך להריץ עליו מהלכים. זה משחק במערכון פתוח, שכל דבר שאתה מדמיין בו יכול באמת לקרות, ואין פה שום גבולות מובנים, אין כרטיסים שאתה צריך לקרוא, ואין חוקים שאתה צריך ללכת אחריהם באופן מוגדר. זאת אומרת, הכל פתוח וכל אחד יכול לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה במסגרת המשחק הזה.
מסגרת החוקים.
בדיוק, וזה פתח את גם חוקים גמישים, כן. וזה פתח את הדמיון לגל אדיר של שחקנים. אגב, כקוריוז, במשחק הראשון, בדינדי הראשון, הם הוסיפו גם ביצי קינדר קטנות, שם בפשספו מקינדרים שמחלו, והם שמו בתוכם עכבישי גומי קטנים ודרקונים קטנים וכל מיני שטויות קטנות כאלה, היית פותח ומגלה באיזה מפלצת נתקלת. זה משהו שלא קיים בגרסאות המודרניות.
חבל, זה יכול להיות מגניב האמת.
משחק מקורי כזה, אם יש לך היום, כבר שווה הרבה כסף.
ממש נחמד. אגב, יש כאילו, חוץ מהחמישי בנובמבר, יש תאריכים נוספים שבהם יש איזה...
יש יותר ממה שאנחנו יכולים לספור. הבעיה היא שאז זה היה משחק מהפכני ופורץ דרך. היום, אחרי 40 שנה של D&D, כמעט, עוד מעט, יש כל כך הרבה משחקים נוספים ומתחרים, זה לא רק D&D, יש רולמאסטר ויש וואו, מיליון שעולים על ראש, גורפס, מיליון סוגים אחרים שהקהל אומנם גדל, אבל היום הוא מפוצל על כל כך הרבה סוגות שונות של משחק, שכבר קשה להגיד יום אחד שיתפוס את כולם. אבל בישראל יש לנו את אייקון, שהוא פסטיבל משחקי התפקידים הגדול בישראל, כל שנה בסוכות.
יפה מאוד, זה בקרוב מאוד.
עברנו אותו, זה בשנה הבאה מאוד בקרוב.
נכון, אוי, אני חי בעבר.
זה בסדר, גוב מי שמשחק D&D חי בעבר, בעיקר בימי הביניים.
יפה מאוד. יש איזה באמת חגים ממש מסודרים, כאילו זה האירועים ממש בהם, חוץ מאותו אחד שהזכרנו שבאמת מתרחש בסוכות, יש עוד מקרים שקורים? עוד אירועים
בארץ או בעולם?
באופן כללי, איזה משהו אחד מאוד מאוד גדול.
המפורסם ביותר מכולם זה כמובן הקומיקון בסן
דיאגו.
אבל זה חוויה שאתה צריך להקדיש עליה.
זה כאילו זה ורטיקל, זה כל הפנדומים למיניהם.
זה בדיוק העניין, שהם יש כל כך הרבה שאתה צריך אירוע בסדר גודל הזה כדי לתפוס את הפנדומים. מדברים פה עכשיו על 7 ימים, שזה נמשך בדרך כלל בין 7 ל-10 ימים. הוצאה, אם אתה בא מישראל, הוצאה של כ-$22,000, תחסה לך יפה את כל השבוע הזה.
יפה.
משהו עדים, אתה יודע, לא משהו כואב.
כן, כמה גרושים. אוקיי, נפל לי אתמול כזה סכום מהכיס.
להזזל, חבל שלא הייתי שם.
כסף של פיצוחים בשבת, מה? קלה קלות.
אני לא יודע כמה פיצוחים אתה מפצח בשבת.
כן, אה? אז הזכרתי זה בתחיל, בהגדרה של, בהקדמה של הפרק, קראתי קצת לפני שישבנו בעצם ולדבר, אז ראיתי שוויזרד אוף דה קוסט, שזה בעצם חברת האם של דנג'נס ודרגונס, הם אומרים שב-2017 יותר מ-8.6 מיליון אנשים שיחקו במשחק, שזה, ובשנת 2017 זה היה שנת המחירות הכי גדולה שלהם בשני העשורים האחרונים. ובשנת 2018, בכל אופן על פי תיבוכים של האם, אני לא יודע כמה זה, אתה יודע, אני מניח שכן, כי עם החברה המקורית, המחירת קיטים שלהם, שהמהדורה החמישית של המשחק, עלתה ב-30%. עכשיו, הבנתי גם מהשיחה הקודמת שניהלנו בפודקאסט הקודם, אני מבין שיש גרסאות שונות של המשחק, ופה מדובר בגרסה החמישית, מה בעצם ההבדלים? אני כאילו קראתי קצת, ואני אתן לך קצת להסביר.
אני אנסה לסכם את זה בקצרה, כי זמננו מוגבל, ואני יכול לדבר על זה כמה שעות טובות.
אוקיי.
אפילו כמה ימים טובים. הגרסה הראשונה הייתה מאוד פרימיטיבית, באמת מאוד פרימיטיבית, חוקים מאוד בסיסיים, המון המון פרצות, המון המון מרווחים לתמרון, ואנשים כמו אנשים, כמה שיותר מקוריים, ושחקני D&D הם מאוד מקוריים פר הגדרה, מנצלים את זה, פורצים את החוקים ועושים פחות יותר מה שהם רוצים. וגם חסרה מורכבות, חסר תחכום. הגרסה השנייה כבר הייתה הרבה יותר מורכבת, שקדו עליה לאור הניסיון של מאות קבוצות שבאמת תרמו משובים לאורך השנים ובנו מהדורה הרבה יותר מהודקת, אבל גם שם היה הרבה מה לבנות. המהדורה השלישית כבר באמת הגיעה מבחינתי לפחות לשיא תפארתה, זה כבר תלוי איזה שחקן תשע, אבל הגיעה באמת לאיזשהו קרשצ'נדו, שזה לא רק הספרים המקוריים, יש גם המון ספרי הרחבה ותוספות ודמויות ומקצועות והמון המון דברים שבעצם מעשירים את העולם ונותנים לך לבנות פחות או יותר איזשהו הרכב דמיוני שאתה רוצה בתוך מסגרת החוקים. הכישלון, ובגלל זה אולי גם ב-2017 היה להם כזה הצלחה גדולה, הכישלון שלהם היה כשהם החליטו לסגור את המהדורה השלישית שהייתה פופולרית ביותר אי פעם בתולדותיהם, ובנו את המהדורה הרביעית, הם ניסו להעתיק שיטה אחרת, ניסו לגנוב משיטה אחרת שזה עבר פופולרית באותו זמן, שנקרא רול מאסטר. השיטה היא מבוססת כמעט לחלוטין על קוביות, בלי שום אלמנטים של דמיון ואילתור, זאת אומרת היא מעוגנת מאוד בטבלאות וקוביות, שזה טוב לאנשים שאוהבים סטטיסטיקה ומתמטיקה, פחות לאנשים שאוהבים לאלתר.
סתם קוריוז, סדרה של דיזני, אם אתה מכיר, Gravity Falls, אז יש מכיר. פרק שלם שהם משחקים, שהם לוקחו איזה דמות של משחקי, של, בעצם של D&D, הם קראו לזה אלוף הסטטיסטיקה, או מחשף הסטטיסטיקה, שזה...
זה נשמע יותר מתאים לרול מאסטר באמת.
וזה כאילו, זה היה נורא נורא מצחיק, וכאילו מי שמכיר וקרא קצת, אז כאילו ישר, כן, זה מצחיק.
זהו, אז יש המון סדרות ששואלות מזה, בביג בנג תיאורי יש להם ברור. כמה וכמה פרקים שמשחקים D&D.
נכון.
בסימפסונס יש להם פרק שמשחקים D&D, בסאוט פארק יש להם כמה פרקים שמשחקים D&D, יש המון סדרות שלוקחות את זה, אבל מהדורה רבית, בגלל שהיא גנבה הרבה מהרול מאסטר, נהייתה מאוד סטטיסטית, ואנשים שמשחקים D&D קלאס נרתעו ממנה, והמחירות התרסקו ואנשים ברחו לשיטות אחרות, ואחרי שנתיים בערך הם הבינו שהם עושים טעות נוראית, והוציאו את מהדורה החמישית שבעצם חזרה אחורנית, ושחררה את הסטטיסטיקה
הזאת.
ולכן האנשים נהרו בעצם חזרה ל-D&D, וזה מסביר את שיא המחירות שלהם בשנים האלה, כי הם תקנו את העוול הנורא שהם עשו.
כלומר, נתנו יותר חופש בעצם במשחק, הם שחררו אותו.
הם שחררו את כל הטבלאות המורכבות שאומרות לך, שאם אתה מתעטש, אתה צריך לגלגל גלגול כדי לראות מה התוצאות של זה. זה היה לרמה הזו.
אז כן, זה מסביר את זה הרבה, אבל... שמה, כמו שאמרנו שהרבה מאוד סדרות בעצם שואפות מתוך הדבר הזה, וסקרנו את זה עכשיו גם לפני רגע, יש שתי סדרות עיקריות שבעצם הם תפסו את, במיוחד 2017-2018, זה בעצם שיא הקפיצה על פי מה שמתארים, היה לנו את משחקי הכס של HBO, והיה לנו את Stranger Things, בכל אופן העונה הראשונה שמתעסקו עם זה, ראו את הקבוצה של את החבורה המרכזית, שבעצם הם מתכנסים להם במרתף ומשחקים להם D&D. ו-HBO הוא משחקי הכס, הוא כולו מבוסס על עולם דמוי ימי הביניים, רק עם תוספת של דרקונים, ואז יש סיכוי סביר שהעלייה הזאת גם איכשהו קשורה לפופולריות של הסדרות הללו?
לא, בלי ספק, אבל לא רק זה. יש לך המון סדרות אחרות שתורמות למאמץ הזה, ובעצם כל סדרה, יותר מזה, אתה יודע מה, גם כל האבנג'רס לדומיהם, כל העולם המורכב הזה שבונים ב-DC פחות, ומרוול הרבה הרבה יותר, זה גם תורם. המשחקים האלה לא מוגבלים לימי הביניים, אתה יכול פחות או יותר להרכיב כל עולם דמיוני שאתה רוצה, ולשחק כל דמות דמיונית, כולל גיבורי על, כולל הפדים ואנשי זאב, כולל פחות או יותר כל סוג של הרכב שעולה לך בראש. חלק מהקבוצות משחקות בעולמות מאוד אפלים, מאוד מסוכנים, בהשראת סדרות מאוד אפלות ואחרים, הולכים להיות הגיבורים הקלאסיים שמציעים את הנסיכה מהמגדל. זאת אומרת, הטווח הזה הוא מאוד מאוד רחב. אז גם הסדרות האלה בהחלט תרמו. אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שזה גם ההתקדמות של העולם. ככל שאנחנו יותר ויותר נהיים עולם טכנולוגי ומתקדם, והגיק שפעם זה היה יורם שאנשים היו מרביצים לו בבית הספר, הולך ונהיה האיש שמוביל את הטכנולוגיה, הולך נתפס כמפרנס, כאיש החשוב, כמי שמכניס כסף, כמי שמוביל קדימה, הוא גם הולך להתפס יותר כמקובל ומקובל חברתית. ואז המשחקים שבעבר היו נחלתם של אותם מוזרים, לאט לאט גם הולכים ותופסים את המיינסטרים.
זה נכון, אנחנו דרך אגב דיברנו על זה גם בפרק שעלה לפני הפרק הזה, הפרק על סין, שבעצם בסין, גיקים זה לא רק שהם לא מוגדרים יודע כמורחקים חברתית, זה שאיפה של רוב הצעירים להיות גיק.
גם במערב היום לדעתי זה המצב.
נכון, זה עדיין פחות, בכל אופן על פי הפופ קולצ'ר שמנסים למכור לנו.
תלוי איפה, בווסט ובאיסט קוסט לדעתי זה יתפוס, במיינלנד, בהארטלנד זה עדיין פחות, אם אתה נדבר על ארצות הברית.
נכון מאוד. אז כן, אבל אנחנו בהחלט רואים את השינוי הזה, והשינוי הזה הוא בהחלט מבורך, אחרי כל כך הרבה שנים של, אתה יודע...
במיוחד לנו כגיקים.
בדיוק. במיוחד גיקים צעירים, כאילו מבוגרים כמונו, בכל אופן.
שחווינו את הקשיים של הילדות, ועכשיו יש עדנה.
לחלוטין, שכולם כאילו אומרים זה, אבל אז אתה כאילו מתעצבן, שכולם כאילו לוקחים, מנכסים להם את הדברים שהם
שלנו. אתה יודע מה יותר מרגיז? יותר מרגיז שכל הצעצועים והסרטים והדברים האלה שיכולתי להעריך בגיל 16, יוצאים עכשיו.
כן, אתה מבין?
ולקנות לעצמי צעצועים עכשיו נראה פחות מקובל חברתית.
זהו, שלי יש שתי בנות קטנות, אז אני יכול לנצל את העובדה. למשל, אני קניתי לבנות לייטסייבר. כן, בובה של RTD2.
לא שמעתי תירוץ יותר טוב לעשיית ילדים מזה שאמרת עכשיו.
בדיוק. תראה, ללכת לראות סרט מצויר בקולנוע, לבד, מביך. עם שתי בנות לידי, אני אבא מפנק.
אבל אז אתה חייב לראות את זה בדיבוב לעברית.
תשלם את המחיר. הבת שלי הגדולה, היא כבר בת 10, והיא קוראת, אתה יודע, היא מעדיפה את זה כבר באנגלית בעצמה, אז איתה אני יכולה ללכת לסרטים. הקטנה שלי בת 6, אני צריך לסבול. למשל, את משפחת אדמס, אני חייב. ראינו למשל בדיבוב לעברית, לא כל זה נורא אגב, לא סבלתי. אבל אנחנו סוטים לגמרי מהנושא.
מאזינים יקרים, סטינו, אנחנו סוטים. בבקשה.
המתאי! בכל מקרה, אז כמו שאמרנו, באמת גיקים מתחברים, כאילו אנשים מתחברים לזה כי הם רוצים להתקרב יותר לתרבות הגיק, מכיוון שגיק זה היום בכל אופן מתפרש כמשהו איכותי או משהו יותר... יותר חכם, יותר מרוויח כסף גם, לעזוב רגע את החכם. יותר מרוויח כסף.
עזוב גם סימפטי, ספונטני ורגיש, שזה כידוע, כמובן.
כן, וגם נכבה אל הכלים ועוד הרבה דברים. בוא ניתן כל... טוב, בכל מקרה, עוד דברים שקראתי זה לא רק זה. כמו שהזכרת, בעולם הדיגיטלי, בעולם המאוד מרוחק שלנו וקר, כי כל היחסים שלנו בין אנשים הם בדרך כלל דרך המחשב. כלומר, רובנו פשוט משתמשים בפייסבוק או אינסטגרם או וואטאבר, שכאילו אנחנו כל הזמן תאבים ללייקים ולבבות דיגיטליות, אנחנו לא באמת מדברים פנים מול פנים עם אנשים. והדבר הזה באמת חסר לחלק גדול מהאנשים, וממה שקראתי בכל אופן, על פי The Guardian שקראתי, רוב האנשים שבאמת הולכים למפגשים של D&D, שזה אנשים שהם לא גיקים, הם לא קשורים לקהילה בחלוטין, הם בדרך כלל עושים את זה כדי להתנתק. אני יודע שאתה DM של קבוצה פה בבאר שבע, שלושה קבוצות בבאר שבע, סליחה, אתה מרגיש את זה? אתה רואה את הדבר הזה שאנשים מגיעים לשם כדי קצת להתנתק, קצת לצאת החוצה מעולם דיגיטלי וקצת להיפגש פנים מול פנים? כי משחקים של, זה לא כמו משחק שאני משחק במחשב שזה כאילו יש לי סשן ויאללה ביי, כאילו אני אתחיל את זה מההתחלה, זה אחד ארוך, כלומר זה משהו שאני יכול להפסיק ולהמשיך, להפסיק ולהמשיך לאורך זמן.
באר שבע, עד כמה שאני אוהב אותה, ובאמת אני פטריוט גדול של העיר, זה פחות מורגש פה, אבל יש לי גם קבוצה שאני מנהל בתל אביב, ושם אני מרגיש את זה מאוד. כל החברים של הקבוצה שלי הם אנשי תעשיית ההייטק, חלקם במקומות מאוד בכירים בתעשיית ההייטק, והם באמת צריכים את את הניתוק המוחלט הזה ממה שהם עושים, את הדיסוננס המלא ממה שהם עוברים ביום יום. וזה אנשים מאוד מקורים, רובם הגדול אגב לא שיחקו D&D מעולם לפני זה, וזה אנשים בוגרים, אבל מאוד קל ללמד את ה-D&D, במיוחד אם זה מישהו פיקח, מישהו חכם עם קצת דמיון, הדברים האלה עובדים נהדר. אז הם נכנסים מאוד בקלות לדמויות שלהם, שוקעים פנימה, יש, איך אומרים, immersion מלא.
זה יפה.
כן,
אז, לגמרי. אז, חוץ מ, דרך אגב, חוץ מאנשים שהם כאילו, החבר'ה מההייטק הם רובם, לא כולם, לא רוצה להכליל, אבל חלק גדול מהם באמת משתייך לקהילת הגיקים בצורה כזו או אחרת. חלקם יותר יורמים, חלקם יותר גיקים, זה תלוי כאילו בהגדרה שלך לאיך שאתה רוצה לראות את החלוקה של הקהילה שלנו. אבל יש אנשים שהם כאילו לא קשורים לזה בכלל, ועדיין מגיעים למפגשים כאלה כאילו כדי לראות מה זה הדבר הזה בכלל, ואז כאילו נשאבים לעולם הזה?
כן, אבל.
כן, אבל.
כן, אבל. זה טיפה יותר מורכב. מניסיוני הרב, בתור מישהו שגם הלך לצפות במשחקים של קבוצות אחרות כדי קצת להחכים, אני תמיד מנסה ללמוד סגנונות שהם לא שלי כדי להבין איפה אני טועה. כמובן שאני אף פעם לא טועה, אבל צריך ללמוד. לשבת ולצפות במשחק D&D מהצד, זה אחד הדברים המשעממים והנוראים ביותר שחוויתי בימי חיי. זה משמים. אתה לא יודע את הסיפור, אתה לא מחובר לעלילה, אתה רואה אנשים מדברים, זה כמו לשמוע שני אנשים מדברים על ספר שמעולם לא קראת. אפשר למות. לכן, מניסיוני, כשמגיעים אנשים חדשים, אפילו הם לא יודעים כלום שבכלום שבכלום, תן להם דמות מאולתרת, תכניס אותם למשחק עם מינימום רקע, ותן להם לשחק גם אם הם לא יודעים מה הם עושים. מקלים עליהם, נותנים להם לזורם לתוך הדבר הזה, רק שידברו, שיתחברו לדמויות, שידברו עם העלילה. רוב האנשים שיש להם קצת דמיון, יחזרו כבר לסיבוב הבא הרבה יותר מוכנים והרבה יותר נלווים.
יפה, יפה, זה טוב מאוד לדעת. ככה שלא רק אנשים באמת מהתחום שלנו, כאילו שאנחנו מסתכלים על, אתה יודע, שקראנו חולית וצפינו,
צפינו במי... אי, פרנק הרברט, מה עשית לנו?
לגמרי. דרך אגב, יש לנו גם פודקאסט על פרנק הרברט שעלה לא מזמן.
כן, ואני עדיין בדעה שהספר האחד והיחיד הטוב שלו היה חולית, וכל הדברים האחרים שכתב הבן שלו זרועים להישרף באשפה.
אבל לא, אבל לא, הוא לא, אני לא חולק עליך דרך אגב, מה שהילדים שהם כתבו פחות מוצלחים, לא הייתי כאילו משתמש במילים כאלה קשות כמוך, אבל כן, אני כן אהבתי את ה, בכל אופן את השישה ספרים המקוריים של הסדרה, הם לפי דעתי מצוינים, הנלווים מסביב קצת פחות. כן, השלושה ספרים הראשונים אבל מעולים.
חולית יותר מכל האחרים.
זה הספר הראשון.
והיחיד מבחינתי.
אוקיי, כל אחד, תשמע, כשאני מדבר ככה למשל על המטריקס, אנשים מסתכלים עליי מוזר, שאני אומר שמטריקס הראשון הוא היחידי שהיה צריך להתקיים בכלל.
אני מוכן לקבל בכוכבית מסויגת גם את השני והשלישי, והכוכבית המסויגת היא שאני לא מתייחס אליהם. הם קיימים עם חייתי כפן פיקשן.
אוקיי, בסדר גמור. זה פחות יותר הדעה שלי למטריקס.
לעומת זאת, אם תקשר אותי לחזרה לעתיד, אוי. איזו יצירת מופת.
נכון, אני מסכים איתך לגמרי. אני יודע שדיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, אגב, למי שלא יזין לפודקאסט הקודם, נו 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 לכם, זה אחד, דרך אגב, הפרקים היותר מוצלחים שלנו באתר.
Link in the description.
לגמרי link in the description. בנוסף את זה אתם יכולים להקשיב לו גם בספוטיפיי, גם בגוגל פודקאסט, גם באפל פודקאסט, וכמובן באנקור, שזה השירות שעושה לנו את ההוסטינג. ממליץ לכם להקשיב לזה, ואז לחזור השיחה הזאת, או ההפך, מה שבא לכם. וגם העלינו את זה ליוטיוב, אז אתם יכולים גם שאמירות אם יותר נוח לכם שמה. בכל מקרה, אני סוטה לגמרי מהנושא. דיברנו על זה באמת, אבל אני רוצה טיפה יותר לחדד. יש את ההגדרה של דמות ושחקן. כי גם אמרת שחברים חדשים מקבלים איזה דמות פקטיבית. איך באמת יוצרים? יש כאילו רשימה של דמויות סגורה, שכאילו החוברת מחייבת, או שאני יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות קליס, סתם.
שניהם נכונים. לשחקן מתחיל שלא יודע מה הוא עושה, עדיף לקחת דמויות מהספר. שוב, הספר לא מכיל דמויות מוכנות פרסה, הוא מכיל בעצם את חוברת ההוראות ושבע או שמונה דמויות בסיס שאפשר לבנות עליהן.
אוקיי.
אבל עוד פעם, שליט מבוך או שהם, שזה מי שמרכז את המשחק בעצם, יכול, אם הוא מנוסה, בקלות להרכיב ממש תוך כמה דקות דמות בסיסית ביותר. שוב, שחקן שחדש ולא ראה את זה בחיים, לא יודע גם ככה מה לעשות עם זה. אז נותנים לו בסיס בסיסי ביותר, הוא מתחיל לרוץ עם זה רק לדבר. ככל שהוא נתקל בפעולות שמצריכות משהו, אפשר להסביר אותן באותה נקודה.
אוקיי.
אבל ככל שאתה לומד וצובר יותר ויותר ידע, הדמות שלך מעמיקה. גם אפשר לראות את זה בקבוצות לפי הגיל שלהם. קבוצה שהיא צעירה יחסית, שהשחקנים שלה משחקים מעט זמן, חצי שנה, שנה, אפילו שנתיים, שלוש, הרמת המשחק תהיה בעיקר מה שקוראים לזה hack and slash. לרוץ ולהרביץ לדברים עד שהם מתים, לאסוף את האוצר ולרוץ לעיר לקנות דברים.
דום סטייל כזה.
כמו הרבה מאוד, כן. אגב, כל המשחקים האלה מבוססים על D&D בקורו. קבוצות יותר ותיקות, אתה מתחיל לראות את זה כבר בסביב העשור הראשון והלאה, אני גאה להגיד שהקבוצה שלי כבר בת 29, אז אנחנו ממש במצב טוב. אתה פתאום נכנס למורכבויות גבוהות הרבה יותר, אתה נכנס לפוליטיקה בתוך ממלכות ולהסכמי סחר ולחבלות ולמרגלים ולהתנקשויות וכל מיני דברים שאתה לא רואה בדרך כלל ברמה הנמוכה יותר של המורכבות. זאת אומרת, אתה בונה עולם עם המון המון ניואנסים, והשחקנים שלך מחפשים את הניואנסים האלה ומאשירים אותם ומוסיפים להם את המזימות המטורפות שלהם. העולם גדל סביב השחקנים, ומשחקים טובים כאלה יכולים גם להימשך 4, 5, 7 שנים לאותו מערכון מבלי שום סיבה לעצור.
מעניין, מעניין מאוד. ויש קבוצות מסוימות שמתעקשות למשל לעשות איזה שהוא סנות מסדרות מסוימות, כאילו
לגמרי קיים, לגמרי קיים. יש לך אחת המפורסמות והמאוד פופולרית אפילו בישראל, זה Vampires the Masquerade, אם ראית את הסדרה בשנות ה-90, או אם מישהו תרח לקרוא את הספרים, שזה קצת פחות לדעתי תפס, אבל הסדרה לפחות היא מוכרת. אז קאט הערפדים ואנשי הזאב הזאת תפסה פה מאוד מאוד יפה בארץ. יש אפילו בתל אביב קבוצה שנפגשת אחת לחודש מול תיאטרון הבימה בלילה, מתלבשים כערפדים ואנשי זאב ויוצאים לשחק בחיים האמיתיים, שזה פחות הסגנון שלי, אבל אני מאוד מעריך את העובדה שיש אנשים שיוצאים ועושים את זה. אבל כן, יש קבוצות לכל הסוגים, אמרתי, גיבורי על, אנשי זאב, ערפדים, מפלצות, יצורים, וגם הדברים היותר קלאסיים. יער בן שמן למשל, כל שנה יש תאריך קבוע ביער בן שמן שמארגנים אירוע ענק, בונים מבצרים מעץ, מקרשים, בונים פאבים ובונים מבוכים וטירות, פשוט בונים שם קונסטרוקציות ענק, ובמשך שבוע שלם משחקים בשטח. שזה לא D&D קלאסי, כן? זה יותר R&D או Real D&D, אבל הדברים האלה קורים גם בישראל הקטנה.
יפה, יפה. שמעתי על זה, לא, כאילו בדרך כלל שאשתי קוראת על הדברים האלה מגלגלת, אני אומרת, טוב, אנשים יש יותר מדי זמן על הידיים, אבל אני חושב שמה שמשמח אנשים, זה לא פוגע במישהו אחר, אני לגמרי, לגמרי בעד.
אני לא בהכרח בטוח שזה לא רעיון טוב גם לפגוע במישהו אחר קצת.
טוב, זה אנחנו נדבר בפרק על
ה-SNM. תשמע, יפנים פיתחו איזה לרעיון מאוד יפה, שבובות שנותנים עליהם מכות.
לא, יש גם את הפניק רום, שאתה יכול כאילו ללכת וישבור דברים.
אז מה שאני אומר זה, במקום לתת מכות לפניק רום, לתת מכות לבן אדם, זה הרבה יותר משעשע.
אוקיי, אז בפרק הבא על SNM, אני חושב שלקחת טיפה את הדאנג'ן מאסטר, טיפה לכיוון...
אז אני אגיד לך, מה שאני רזיתי להגיד, אבל לגבי הפרדת מושכן, שזה מה ששאלת אותי, ולא כל כך הגעתי לזה, הוא ששחקנים חדשים בעיקר קשה להפריד בין מה הדמות יודעת למה השחקן יודע.
אוקיי.
כיוון שכולם משחקים סביב השולחן וכולם מדברים פתוח אחד על השני, לפעמים דמות תבוא ותגיד לך, אני מתגנב מאחור הגב שלהם וגונב את האוצר, נניח. ואז כולם התחילו ליצוק, לא, גנבת וזה וזה. כי השחקנים יודעים, הם שמעו את זה. כדמויות הם לא אמורים לדעת אם אותו נוכל הצליח באמת להתגנב ולקחת. צריכה להיות איזושהי מידה של בגרות לשחקנים, וזה קורה שוב יותר בקבוצות ותיקות מאשר בצעירות, שאתה יודע להפריד בין מה אתה יודע למה הדמות שלך יודעת, ולהתנהל בהתאם מבלי לתור טינה לאותו שחקן שעושה את אותם דברים.
כן, האמת שזה מתקבע על הדעת, כן.
זה... אבל אנשים מאוד מתקשים עם זה, מאוד שמה, מתקשים
אבל,
עם זה,
אבל,
זה
נהיה רגשי. כן. אם אתה הסתכל, אם היית מדי פעם, דרך אגב, הזכרת, אגב, סתם קוריוז, הזכרת שאנשים צופים כאילו מהצד ומה שזה משמים, רק שאתה יודע שיש משחקים שלמים של D&D שמשודרים בטוויץ'.
ידוע. ויש להם קהל, אני יודע.
כן.
אבל אלה משחקים שהם דרמטייזד והם גם אדיטד.
נכון.
אומרת, לוקחים את הקטעים שיותר מעניינים ואת כל הקטעים שאנשים צוחקים ואוכלים פופקורן, אתה מדלג.
אני מתאר לעצמי. תראה, גם אנחנו עורכים את הפרק שלנו, את כל האמה וכל הקללות שאנחנו דופקים בהמשך, אז אנחנו גם מורידים.
אני מעולם לא דפקתי קללה בחיי.
באמת? כל הכבוד.
אני מאוד מנומס. אמא גידלה אותי יפה.
אוקיי, בכל מקרה, איך אנשים, חוץ מהקבוצה פה בבאר שבע שאמרה שהיא קטנה יחסית, מכיוון שעוד הפעם, באר שבע היא לא עיר...
היא הייתה קטנה, היא לא קטנה, היא גדולה מאוד בגלל שאין היצע, זה בדיוק העניין. ובאר שבע כמעט כל מי שרוצה לשחק D&D מתנקז למעט אנשים שמנהלים משחקים.
הבנתי.
יש פה הרבה דרישה, אבל אף אחד לא מוכן לקחת על עצמו את המאמץ של להרים את המשחקים, לרכז אותם. כולם מעדיפים לשחק, לא לנהל.
זה בדרך כלל נכון, זה בדרך כלל הדבר הנכון. האמת, סתם, כאילו עכשיו עלתה לי השאלה הזאת בראש, אם באמת בן אדם רוצה להרים כזה מיזם, ולהרים בעצם קבוצה כזאת, מה הוא באמת צריך?
אני לא רוצה לעודד את צופינו לפעילות לא חוקית, אבל אפשר להוריד PDF'ים של הספרים או לקנות אותם, תלוי עד כמה ידך מסגת. בדרך כלל שני ספרים בסיסיים מספיקים, לשליט המבוך ולשחקן, זה מספיק להתחיל. הבעיה היא שאתה חייב לקרוא את שניהם לפני שאתה מתחיל, אבל לפחות כדי להבין על מה אתה עומד. אם לא השחקנים, לפחות שליט המבוך צריך לדעת מה כתוב שם. מאות הנקודה, כל מה שאתה צריך זה חבורה של האידיאל, לתפיסתי הוא בין 4 במינימום ל-6 במקסימום, מעל לזה זה בלתי נסבל, מתחת לזה אין מספיק אינטראקציה כדי שזה משעשע. בין 4 ל-6 אנשים טובים שרוצים, ולהתחיל לצאת לדרך. אה, וסט קוביות שאפשר לקנות בסטימצקי, צומת ספרים או כל מקום.
לגמרי. עכשיו, סתם, מכיוון שאנחנו עושים דברים חוקים... או באלי אקספרס
שזה הרבה יותר זאת.
כן, לגמרי. מכיוון שאנחנו עושים את הדברים שלנו חוקיים, ולא רוצים לגנוב דברים, כמה עלות בסיסית עבור הערכה האמיתית?
ספר שחקן יסיב אותך סביב בין ה-160 ל-200 שקלים, תלוי איפה אתה בוחר לרכוש אותו. כנ"ל גם לגבי ספר שהם או שליט מבוך. שוב, זה אם אתה קונה את המהדורה החמישית שהיא כרגע העדכנית ביותר. אם אתה רוצה להוריד מהדורות קודמות שזה חוקי כי הן פתוחות וחינמיות, אתה יכול להוריד נגיד מהדורה 3.5 שעדיין לתפיסתי היא הטובה ביותר, היא חינמית, כל ה-PDF יש להזמינים באינטרנט ואפשר להתחיל להתקדם משם, ואם אתה רוצה ואפשר להשתדרג, תמיד אפשר להשקיע את הכסף.
יפה, הסכום לא כזה גבוה, כאילו 200 שקל, 250 שקל.
לאנשים כמוני כמוך זה פחות בעיה, לאנשים בני 16 שרוצים להתחיל יכול להיות שזה קצת יותר קשה.
זה נכון, אבל עדיין, בימינו המחירים האלה הם עדיין נגישים.
תשמע, כשאני
הצעתי בגיל 13... משחק סטנדרטי של אקסבוקס עולה בסכום המחירים האלה, אם לא יותר.
מסכים, אבל אז אתה צריך לקנות אקסבוקס ב-4,000 שקל.
לא, אקסבוקס עולה 4,000 שקל.
אבל כשאני התחלתי בגיל 13, המשחק D&D עם הדורה הראשונה עלה 50 שקלים, ולא היה לנו את הכסף הזה. אני ובן דוד שלי קיבצנו שקל לשקל לקנות אותו, אז לקח... הרבה זמן.
כן, היום החיים הם הרבה יותר קלים, באמת אפשר. רוב האנשים באמת, למרות שאני לא, מכיוון שעוד הפעם, נכון שלפעמים יש מוצרים מסוימים שאתה תעדיף להשיג אותם בצורה לא חוקית, מכיוון שזה גם המחיר שנמכר עליהם הוא לא מוצדק. אבל אנחנו עדיין רוצים שאנשים שעוסקים במלאכה,
יתוגמלו.
כן, יתוגמלו, בהחלט, ולכן אני תמיד מעדיף שאנשים ירכשו את המוצר.
אגב, ולא... יצוין שאת מהדורה חמישית לא ניתן להשיג בשפה העברית, כי ההחלטה של Wizards of the Coast היא לא תורגמה לאף שפה, אלא רק באנגלית, מהדורה 3.5, לעומת זאת זמינה גם בעברית.
אה, יפה מאוד. וגם, כפי שציינת, אפשר, היא פתוחה ואפשר להוריד אותה בחינם בלי לעשות שום פשע.
נכון.
שזה יפה מאוד. טוב, אז לקראת סיום, אני רק רוצה לציין שהרבה חבר'ה שדיברתי איתם, שבאמת הזינו לפרק הקודם שלנו, נורא נהנו מהדוגמה הקצרה שהבאת למערך משחק, כאילו ממש ההתחלה של מערך המשחק. יש לך אולי עוד איזה דוגמה יפה, או איזה פיקנטריה במשחקים האלה שאתה יכול לתת לנו?
יש המון, אחרי 20 ומשהו שנה של משחקים, כמעט 30 עכשיו, הם מצטברים. אבל שתיים שעולות על דעתי שהבאתי במיוחד לכבוד האירוע. לשחקנים לפעמים יש דמויות ללא שחקן, מה שאנחנו קוראים לזה דבשים, דמות בלי שחקן, שמלוות אותם. לא תמיד, לפעמים. לאחד השחקנים המלווה שלו היה כלבו הנאמן, ותחיל בדרגה ראשונה כבאמת כלב רכיבה, כי הוא היה ננס.
זה כמו שנקרא NPC
במשחקי מחשב. הוא היה ננס, NPC, עוד דבש בעברית יפה. הוא התחיל כננס, וננס לא יכול לרכב על סוס, כי הוא קטן מדי, אז הוא רכב על כלב רכיבה גדול.
אוקיי.
והננס הזה גם היה קוסם, וככל שהוא השתדרג וקסמיו יכולותיו גדלו, הוא גם לאט לאט התחיל להעניק לכלב הזה יותר ויותר תבונה, יותר ויותר יכולות. באיזשהו שלב, גם בדרגות יותר מתקדמות, הוא העניק לכלב הזה יכולת לשנות את צורתו. והכלב הזה שינה את צורתו, ונהיה בן אנוש, ובאיזשהו שלב גם נפרד מהחבורה. ואחרי כמה שנים הם פגשו אותו כקוסם בגילדת הקסם העירונית, והוא גם מתקדם בדרגות עם הזמן עם השנים של המשחק, ונהיה סגן ראש גילדת הקסם העירונית ועזר להם. או כמו שהשחקן שלי ניסח את זה, הוא היה ילד טוב מאוד.
יפה. זה ממש מגניב. זה מראה ממש דמיון מפותח וגם אורך רוח של השחקנים.
כן, זה היה מקרה מאוד משעשע. מקרה משעשע אחר למשל הוא שאחד השחקנים שלי החליט לזמן שד. אז הוא ביקש מכל האחרים שיגבו אותו, כי אם השד יוצא משליטה אז אוי ובוי כמובן, והוא צייר את המעגלים שלו, עשה את התקסים שלו, זימן את השד, וכששד הגיע, וכמובן בנוסח הרב, תני הרגיל ששדים שמגיעים, התחיל מי אתה ואיך אתה מעז לזמן אותי למקום הזה וכו', אז הוא נעמד מולו בחזה מתוח ואמר, אני אדון האדיר של זימון השדים, בלה בלה בלה, ואלה הם משרתי, באנו לכאן כדי, האנשים הנחמדים. שישבו בצד, לא אהבו את אלה הם משרתי, ואז מה שהוא דיבר, הם פשוט דקרו אותו בגב ורצחו אותו, והשד שתה את הדם שלו. מה שאומר לנו, לעולם אל תבגוד בחבריך אפילו לא ברמיזה. זה לא דבר בריא.
לגמרי. נחמד.
אבל דוגמאות יש בשפע.
לגמרי. אתה רוצה לתת לנו איזה עוד טעימה מפתיח נחמד, כמו שהיה לנו בפרק קודם?
פתיח של משחק.
כן.
תן לי שנייה. שליפה מהירה כזה איתור. רוח הערים מקרירה, נושבת אל פניכם. משאירה צינה על קצוות השיער ועל השפם שלכם. ככל שאתם מביטים למטה, העמק האדיר מסתרע לרגליכם. הדרך מתדרדרת למטה מנהר עליו אתם עומדים, אל העמק שהיה בעבר פורה. קצוות של אשן נישאות מן העיירה הנשרפת למטה, ואתם יכולים לראות את אחרוני האורקים עוזבים את העמק בדרכם חזרה אל הצבא שלהם. אתם רק שואלים את עצמכם, האם השליח שלכם שרד, או שמה כל מה שיקר לכם עתיד ללכת לאיבוד במלחמה המתקרבת.
יפה מאוד, יפה מאוד. כמו שאמרתי קודם, גם בקלטה הקודמת אמרתי את זה, נעמדו לי השערות בעורף, זה נשמע מאוד
מעניין. הפעם הבאתי מסרק בשבילך.
יפה מאוד. אני אגלח, אבל הפעם בפגישה הבאה אני אגלח. אז היא שואל עוד שאלה. מתי שהקבוצה מתחילה, הרי אין להם שום מושג מי הם ומה הם, או שהם חברים או שלא, לא ידוע, הם מתחילים כולם כקבוצה אחת באותו נקודת התחלה, או שכל אחד נמצא בעולם, במקום אחר בעולם הדמיוני הזה?
זה נורא תלוי בסגנון של המשחק שמחליט שליט המבוך. אפשר להתחיל שכולם במקום אחד, ואז לתת איזשהו סיפור רקע של איך הם הגיעו לשם, אפשר גם להפגיש אותם לאט לאט לאורך הדרך במדורג, להכניס לאט לאט את האנשים פנימה, כמובן להקפיד שהם לא משתעמם יותר מדי זמן בחוץ. אפשר גם לשבת עם כל שחקן מראש, להכין איתו איזשהו סיפור רקע קודם לפני שבכלל מתחילים לשבת ביחד, ואז להפגיש אותם בנסיבה שהיא אורגנית. נניח למשל הייתה קריאה להרפתקנים כי הממלכה נמצאת באיזושהי מצוקה, והם כולם מתכנסים באיזשהו אולם גדול ופוגשים אחד את השני, כל אחד מסיפור רקע מוכן שלו מראש, כשהשחקנים האחרים לא יודעים עליו, ולאט לתוך כדי החודשים והשנים שמשחקים הם לומדים פרטים אחד על השני.
אוקיי.
אז יש המון דרכים, זה מאוד תלוי בשעה.
הבנתי, הבנתי. יפה, בגדול זה כל הזמן שיש לנו להם.
נצליח להיות עם זה.
אז כרגע אני פונה אליכם, קהל המאזינים. אתם מכירים איזשהו מפגש מעיין מאיזשהו מפגש שהייתם בו, לא משנה איזה מקום בארץ או מקום בעולם, גם יכול להיות מגניב. ספרו לנו איזשהו פריט טריוויה מעניין שאנחנו לא הזכרנו או לא יודעים עליו, ספק שינאי לא יודע עליו, אני בטוח לא. שתפו אותנו בתגובות.
אני יכול להעיר עוד הערה אחרונה.
בוודאי.
כדי לעודד את שוק משחקי התפקידים בדרום, אני רוצה לציין שיש מועדון משחקי תפקידים בדרום שמרכז את משחקי התפקידים בבאר שבע. הוא נקרא רוחות הדרום, חפשו אותו בפייסבוק. כל מי שרוצה, סך הכל מי שמתעניין, אנחנו נשמח לראות כמה שיותר אנשים מגיעים למפגשים שלנו, פעם בשבוע או פעם בשבועיים, יש משחקים מסודרים בפאב, יושבים, אוכלים, שותים ומשחקים, וזה פתוח גם למי שבחיים לא נגע בקוביה.
מעולה. שמעתם, זה מצוין. המלצנו על זה גם הפעם הקודמת. דרך אגב, לא רק מן הסתם באר שבע יש את רוחות הדרום, באזור המרכז יש עשרות אני מניח.
נכון.
אז,
זה נכון.
כי אנחנו פונים לכל הארץ.
תרשמו מבוכים ודרקונים בפייסבוק.
לגמרי, תמצאו מלא מהם. אז ינאי, תודה רבה רבה שהגעת לדיון מאוד מעניין הזה, שאני תמיד מאוד שמח לשמוע עוד ועוד על הדברים הללו. אני גם רוצה להודות לשאר חבריי לפודקאסט, ולדף כמובן, לעמית לנדה, אסף רם, חי חביב, וכמובן לדנג'ן מאסטר שלנו, לשעם שלנו, של הדף שלנו, מר גל אביר. אני רוצה גם להודות לכם המאזינים, אנחנו נורא משתדלים להביא לכם עוד ועוד תכנים גיקים איכותיים, ונשמח לשמוע ממכם מה תרצו עוד. תודה רבה רבה שהזנתם, ונשמח כמובן אם תגיבו לנו בדף. אני מזכיר לכם גם, בנוסף הדף הישראלי הגיקלופדיה, יש לנו גם את הדף הבינלאומי, בו אנחנו מעלים כל מיני תכנים לגיקים מעבר לים. חפשו בפייסבוק את גיקלופדיה וורלדווייד, וזהו. ידעי, יש לך כמה מילים אחרונות?
אל תשכחו אותי, הייתי בן אדם מקסים, ולשרוף את הגופה שלי?
פחות אפל?
אמרת מילים אחרונות.
לפודקאסט, אחי. האמת שכתבתי את זה, גם עבר לי בראש, שזה, אולי זה לא הניסוח הכי מוצלח.
אולי כמה מילים לסיכום.
אולי כמה מילים לסיכום.
אולי כמה מילים לסיכום.
אולי כמה מילים לסיכום.
סכום פלוס שורת תוצאה.
עצרת.
עצרת.
עצרת זה מעולה.
עצרת זה מעולה, בעיקר עצרת זיכרון.
שזה מתחבר למילים. אז אני אקבל את זה כלא. אז אנחנו נפרדים ממכם בצחוקיה הקבועה שלנו. עד הפעם הבאה בכל אופן, כל הברוכות הגיקיות על ראשכם. יאללה ביי.